סימן שין מם. כמה דינים מדברים האסורים בשבת כאין תולדות מאבות. סעיף א', אסור ליטול שערו או ציפורניו, בין ביד בין בכלי. והגמרא מוסיפה שאותו הוא הדין בשיניו, בין לעצמו בין לאחרים, וחייב על שתי שערות. ומלקט לבנות מתוך שחורות, אפילו באחת חייו. ודבר זה אפילו בכל אסור, משום לא ילבש גבר שמלת אישה. אם כן, אסור ליטול שערו או ציפורניו, בין ביד בין בכלי. ואף שהשולחן ערוך ישווה יד לכלי, הוא רק לאיסורה, שבכולם יש איסור, אבל עניין חיוב יש חילוק ביניהם, שביד פטור בכל אופן, שאין דרך גזיזה בכך בכל, ובכלי חייב בכל גוונה, דהב אלי תולדה דגוזז. ומה שכתב אחר כך שחייב על שתי שערות, הוא דווקא בחלי. ומי שגוזז שערות על ידי משחה, כתב הדובב משרים שדינו כנוטל ביד, מאידך פשוט הר צבי, בדעת הרב יושיב, שדינו שגוזז שיער על ידי משחה הוא כנוטל שיער בכלי, שדרך גזיזה היא בכך. וחייב בין לעצמו בין לאחרים, וחייב על שתי שיערות. זהו השיעור. בשיער אחד יש בו איסור דאורייתא, כמו כל חצי שיעור של כל האיסורים. וכן הדין בכל מלאכות שבת, לא בעינן בו שיעור לעניין איסור, אלא לעניין חיוב חטאת. ולעניין נטילת ציפורניים, כתב על יהו רבה, שאפילו על ציפורן אחד חייב. וכן מוכר בסימן של חופכת. ואישה ששכחה ליטול ציפורניים מערב שבת, והראה תבילתה בליל שבת, מסיק המגן אברהם שתאמר לעובד גילולים ליטול ביד, דהה ושבוד דשבוד במקום מצווה. ואם אי אפשר ביד, מותר על ידו אפילו בחלי. ואם אין עובד גולולים, נראה שיש לסמוך בשעת הדחק על הניקור שתנקר תחת הציפורן, ובלבד שתעיין היטב שלא יהיה בו שום תינוף. ואנחנו לא חוששים שתוך כדי הניקור ימחוק את הטיט ויעבור על איסור ממחק. וכן כתוב בהלכות נטילת ידיים בסימן קס"א לעניין חציצה בנטילת ידיים, שמותר לגרר בשבת את הטיט שתחת הציפורן, רק שלא יגרר את הציפורן עצמה, שמא יגררו חתיכות קטנות מהציפורן. ולעניין וכל זה הוא דווקא בתבילה שאין כוונת האישה להתנאות רק לצורך תבילה. אבל למשל לתקן ציפורן של מועל, כתב הוא בורא לוח למעל לאל בסימן שלמד א', בשם החתם סופר, שאסור לעשות כאן מדורייתא, ואין זה דומה לנטילת ציפורניים לצורך תבילת נידה, שכן בתיקון הזה הוא עושה כלי. אומר הבור הלכה, ובציפורני רגליה ודאי יותר טוב להתיר על ידי ניקור מלהתיר על ידי עובד גילולים. כמו שמובר ביורדיה בשם הרב רב דניאל, שישה שטבלה ולאחר מכן מצאה שלא קצצה אחת מציפורני רגליה, אינה צריכה לחזור ולטבול, שכן אין דרכם של נשים להקפיד על ציפורני הרגליים. ומלקט לבנות מתוך שחורות, אפילו באחת חייו. והטעם, אומר המשנה ברורה, משום שאפילו באחת מקפיד שלא יהיה נראה כזקן, לכך נחשבת מלאכה. ובתוספת הייתה שהוא הדין במלקט שחורות מתוך לבנות, חייו אפילו על אחת. ודבר זה אפילו בכל אסור, משום לא ילבש גבר שמלת אישה, שדרך הנשים להקפיד על זה להתנאות ממילא יש בזה איסור שלא ילבש. וכן לצבוע שיער לבן בצבע שחור. כתב השולחן אורך ביורדי שאסור משום לא ילבש, ואפילו שערה אחת. ומי שלבינו חלק משערות ראשו וזקנו באופן יוצא דופן, כגון אדם צעיר שלבינו חלק משערותיו, או מי שלבינו שערותיו במקום מסוים בלבד, נחלקו האחרונים אם מותר ללקוט או לצבוע. הדבר חיים אסר, וכן אמר המשיק, המנחת אליעזר התיר להלכה ולא למעשה, בשו"ת אבני זיכרון התיר על ידי נוחי, ובשו"ת שואל ומשיב כתב שיש מחלוקת ורוצה לסמוך על דעת המקילים רשאי, וכן כתב רב שלמה זלמן שהמנהג הוא להתיר. והאם רשאי משלבינו חלק משערותיו לסרק את שערותיו? יש שפסקו שכיוון שפסיק רישו שיתלשו חלק מן השערות, אסור לו לעשות כן. ורק אם לא אכפת לו בתלישתן, מותר לו לעשות כן. כי לדעת ערוך פסיק רישו דלא ניחא ליה מותר, כמו שהתברר בסימן שין חוף. אמנם שם ביארנו שפסיק רישו דלא ניחא ליה בשאר איסורים, כתב הראש שאסור לדעת הכל. אמנם אמר המשיק כתב שאף לדעת הראשונים שחוקים על הערוך מותר לאדם זה לסרק את שערותיו, שאף שפסיק רישו שיתלשו שערות, מכל מקום אין זה פסיק רישו שיתלשו הלבנות דווקא. ולמה זה לא ילבש? כי דרך אנשים להקפיד על זה להתנאות. וגם בזמננו שגם האנשים נוהגים כן, כתב שבט הלוי שאסור הדבר לאנשים, כי מטרת הפעולה הזאת לראות צעיר זו תכונה שבעיקרה מנהג נשים היא. מוסיף המשנה ברורה, ואתה נבאר במקצת דין מלאכת הגזיזה. א', הגוזז צמר או שיער בין מן הבהמה בין מן החיה חייב, וכמה שיעורו לחיוב כדי לטוות בנו חוט שאורכו קרוב לארבעה טפחים לפי הרמב״ם ולרש"י מחצית מזה. ב', החיוב של גזיזה הוא בין כשגוזז מן החי בין שגוזז מן המת, אפילו מן השלח שלהם, היינו האור שנפשט מן הבהמה. ודווקא גוזז חיובו בכל גוונה, אבל תולש מן החי פטור שאין דרך לתלוש, שזה כואב לה אלא לגזוז. אבל לתלוש ביד מן המתה, דרך לתלוש כמו לגזוז וחייב. ומי שתולש שערות באימה או חיה על ידי כלי, כתב הבורא לוחה בסימן תו צדיק ח' שזוהי מחלוקת ראשונים, האם זה כגוזז או לא. ומי שתולש שיער מן העיזים, כתב הבור הלכה, שאם תולש מהם את השיער הדק שמנו רגילים לעשות בגדים, חייב מדאורייתא. אבל אם הוא תולש את השיער העבה שמנו עושים שקים, הרי הוא כשאר תולש שיערות בהמה ופטור. ועל כן, ממשיך המשנה ברורה, אותם בני אדם המלובשים באורות של בהמה וחיה, צריכים להיזהר שלא יתלשו מן השיער שלהם בשבת. ובספר חזילים אוסר לכך הכינים מן האורות, מפני שכשהוא יוציא את הכינים ודאי שיתלוש צמר מן האור. ואם הכינים ימצאו במקום שאין בו צמר, יהיה מותר להסיר אותם. וכל זה בבהמה וחיה, אבל בעופות דרכן להסיר הנוצות על ידי תלישה כמו בבהמה על ידי גזיזה, ולפיכך תולש כנף מן העוף בין מחיים בין לאחר מיתה חייב, לתלישתן זוהי גזיזתן. ותלישת הנוצות הדקות שנשארות בעוף לאחר הבישול, כתב בספר זית רענן שאסור משום גוזז, וכן כתב בספר ישועות חוכמה, ואילו בשו"ת הר צבי הוסיף שכן נראה מדברי המנחס חינוך. אבל יש אומרים שאין הדבר אסור משום מלאכת גוזז, לפי שמשעה שנתבשל האור שם בשר עליו. והר צבי הוסיף טעם נוסף להקל, שמשעה שנתבשל האוף עתידות הנוצות להינתק מן העוף, ודינן כציפורן וציצין שפרשו רובן, שלמדנו למעלה שהועיל וסופם להינתק, אין בהם משום גוזז. וכן כתב האגרות משה והקצות שולחן, האגרות משה. והקצות שולחן כתב שהעולם אין נזהרים בזה, וכתב כמה טעמים ללמד עליהם זכות. ג' אומר המשנה ברורה, הטובה צמר מן החי פטור בין מן התביעה בין מן הגזיזה, שאין דרך תביעה וגזיזה בכך. ומי שלוקט יבלות של גבי בגדים, שנתבייר בסימן שינבט שחייב משום מכה בפטיש, הביאו בו הלוכה את הפרי מגדים שמסתפק אם גם הלוקט חלק מן יבלות ושיר אחרות חייו. וכתב שבור הלוכה להסיק שחייו. והבית יוסף כתב שאם מלקט שרה אחת לוקה, גם אם יש לו כמה שרות לבנות ולא נטל אלא אחת מהן, מכל מקום אסור, מכל מקום אסור ולוקה.